ודיברנו על זה שיש לכאורה כמה קושיות. הסברנו שהמקור הוא רוקמה ועברויה, מי שכולם מכירים, אבל הצגנו את זה שיש, שבכל זאת יש בזה ספק, בגלל העניין שיש כמה מלאכות לכאורה שהן לכאורה מלאכות של עוקמי, ואף על פי כן הן אסורות. כמו שכותב הרמב"ם למשל על פי המשניות, שאסור לעשן כדי שתמות התולעת, שאסור לסוך נטיעות ודבר שלא זוהמה כדי שלא יאכל אותו העוף. והצגנו חלק מהתירוצים, והתירוצים שאנחנו הצגנו זה חילוק, נגיד אם עושים את זה באילן עצמו או לא, לפי שבת הארץ החילוק הוא בפירות או בעץ, אסור עוקמי בפירות, ולפי ספר השמיטה הזכרנו שכל דבר טבעי אסור, שאתה מסיר אותו, זה לא נקרא עוקמי, כיוון שזה חלק מהטבע. עכשיו הבעיה היא בכל ה... כפי כל התירוצים שאמרנו עד עכשיו, אז יוצא שלפי זה הדברה צריכה להיות אסורה, כיוון שהדברה שזה מזיקים טבעיים, זה גם לפעמים הדברה, האמת היא שהדברה, קודם כל אם זה הדברה של העץ שזה תולעים או זה שפוגעים בעץ עצמו, אז לפי זה יהיה מותר לפי שבת הארץ, אבל אם נגיד זה דברים שפוגעים בפירות, זה לפי התירוצים שאמרנו עד עכשיו, זה יהיה אסור. אבל צריך להיות שיש עוד תירוצים, ועל פי התירוצים האלה, יש גם מקום להקל גם בהדברה, גם בתוך שנת השמיטה, אם אין ברירה. והתירוצים האלה למעשה, יש תשובה של הרב אלישיב, שזה מעניין דווקא שהוא נוטה קצת יותר להקל, וזה משם הוא מדבר על אתרוגים ועוד דברים, והוא מביא מהראב"ד, הרי המקור של כל מה שאמרנו עד עכשיו, זה המשנה הזאת שמדברת על לסוך את השמן, ולעשן מתחת לעץ כדי לפגוע בתולעים. הראב"ד בתורת כהנים, הוא מסביר אחרת את המטרה של הפעולות הללו, והוא מסביר שהפעולות הללו שמוזכרות במשנה, הן מטרה בשביל להשביח את הפירות. זאת אומרת, זה לא בשביל להסיר תולעים שמזיקים לעץ, אלא זה בשביל להשביח את הפירות. גם הרב קוק בשבת הארץ גם כן הוא מעלה עוד אופציה כזאת של פרשנות, שאולי המטרה פה זה לא בשביל למנוע נזק, אלא בשביל לשפר את הפירות. כלומר, אתה רוצה להסיר כל מיני תולעים כדי שהפירות שלך יהיו יותר טובים. אז זה לא בגדר עוקמי, אלא בגדר עברויי. זאת אומרת, לא כמו שעד עכשיו הבנו שכל הפעולות האלו חייב להיות בגדר של עוקמי, ואף על פי כן הן אסורות. מביאים גם עוד מקור שאולי לפי הרש סירליאור, גם משמע שאולי הבבלי חולק על זה, זאת אומרת, אולי לפי הבבלי, אולי זה מחלוקת בבלי וירושלמי, איך להסביר את המציאויות של הפעולות הללו. ולמעשה, לפי הכיוון חשיבה הזה, יוצא שאין שום קושייה על העוקמי, ותמיד עוקמי מותר, כולל גם טיפול במזיקים, וזה נותן את האפשרות לטפל שגם הדברה על פירות או על העץ, גם ברגע שזה יזיק לפירות. אותו דבר גם יהיה למשל לשים את הרשתות האלה, רשתות ששמים על העץ עם הפירות, מכירים את זה אני מניח, שהציפורים לא יאכלו את הפירות. אז גם זה, לפי זה, אם אנחנו אמרנו שכל מה שאסור זה רק דברים שיגרמו לפגיעה בעברויי, זה מה שאסור, אבל אם אתה כבר מה ששחק בפירות, אתה רוצה שלא יאכלו אותם, שלא יקלקלו אותם, אז זה יהיה מותר. זה כמובן פותח הרבה יותר אופציות לעשות בכל ההקשר הזה. אז לכן חשוב לדעת את החילוקים הללו. הייתי אומר, זה דבר כאילו מפתיע, אם אתה קורא את הספרים עד ממש האחרונים, אז זה נראה שהכל ברור שזה אסור, ופתאום אתה רואה, לא, יש כיוון חשיבה שהופך את הכיוון. מי שמביאים את זה בספר, יש ספר משפטי ארץ, זאת אומרת, אותו לא הזכרתי, של המכון להלכה החקלאות של הרב אפרטי. אז החבר, החכמים שם הוציאו את זה, וגם ספר ממש טוב מאוד, מבחינת המבנה שלו, מבחינת הבהירות שלו. אז שם הם מביאים את זה בתוך הספר, בפרק ד' הערה 24, הם מביאים את הכיוון השונה מכל מה שהזכרנו בשיעור הקודם. עכשיו, עוד אחת הפעולות שכמובן שהזכרנו כבר, זה הנושא של ההשקיה. אני רק אזכיר עוד פרט אחד בהקשר הזה של ההשקיה, השאלה האם אני יכול לסדר את המחשב. אתם יודעים שהיום הכל, כולם משקיעים עם המחשב. אם אני יכול לסדר את המחשב בשישית, וזה כבר משל שמיטה, זה יעבוד אוטומט, בלי להתעסק עם זה. ואז בכלל לא צריך להסתכל, עוברו יהיה, יוקום, אני לא מסתכל על השעות, על הזה, לא מתייחס לזה. אז זה תלוי בשאלה שכבר הזכרנו פעם שעברה, מה זה הגדרה של העשה של שבתה הארץ? האם יש בזה חידוש שזה דומה לשביתת בהמתו? זאת אומרת שהתורה אוסרת, גם אם אתה לא עושה שום פעולה, אסור לך שתעשה פעולה בארץ שלך, או שבשבתה הארץ, זה כמו שהבאנו בשם המבית וזה, הבאנו מהרב קוק, שהוא מביא, אומרים לא, גם מעשה שבשבתה הארץ זה גם כן, רק על ידי העשייה. הצגנו את זה כמחלוקת מנחת חינוך מול המבית. אז הדברים האלה בעצם למעשה נוגעים הלכה למעשה ולהשקיה על ידי מחשב. ולמעשה זה מחלוקת מביאים באחד הספרים, יש ספר דיני שמיטה, ספר קטן, גם כן, זאת אומרת, יש שם גם מקורות, אבל ספר יחסית קצר, ודווקא יש שם את כל הפרטים הלכה למעשה בקצרה, מביאים שזה מחלוקת בין הרב אלישיב לבין הרב אוירבך. האם מותר לעשות מחשב? וזה תלוי באיזו שאלה הזאת, זאת אומרת, לפי כנראה מה אתה, עם איזה כיוון חשיבה אתה הולך, אם אתה חושש לשבתה הארץ, שזה משהו שמתמוטל עליך שהארץ שלך תשבות, אז אפילו אם המחשב עושה לך את זה מראש שאפילו זה יותר טוב מגרמה, כן? גרמה זה שאתה עושה בתוך השמיטה, אתה עושה גרמה. פה אני הכנתי את זה בשישית, זה כמו ביום שישי שאני מכין את הכל לפני שבת, אני מכין שעון שבת, והכל עובד אוטומט. האם גם בשמיטה שייך שעון שבת לשמיטה? אז בזה בדיוק המחלוקת. אז תראו שכל המחלוקות היסודיות נוגעות אליך ההלכה, הלכה למעשה. עכשיו לפי זה יש בזה חשש, זאת אומרת, יש בו צדדים של דאורייתא. כי אם, לא, האמת היא, דאורייתא לא יהיה פה, כי השקיה אף פעם זה לא יהיה דאורייתא. אז אמנם המחלוקת שלהם היא לגבי הפירוש של העשה של התורה, אבל יכול להיות שבגלל שהשקיה היא דרבנן, אז יכול להיות שפה מי רוצה לסמוך, יש לו על מה לסמוך להקל, תתכנן את הכל על פי המחשב, ובשמיטה לא תהיה לו בעיה. עכשיו אני רוצה לעבור לנושא הבא, זאת אומרת שבתוך הדפים, שזה קשור לו כל מה שדיברנו עד עכשיו, אבל זה המשך של העניין, ובדפים זה בנושא, הוא דברים שאסרו על, ראית עין, איך כתוב לכם בדיוק? נגזרה ומראית עין. עכשיו, זה קשור לעוד נושא, שהוא קשור לכל נושא של פסיק רשע, וזה נושא שהם קצת מעורבבים אחד בתוך השני, אז נתחיל קודם כל עם העניין של פסיק רשע בשמיטה, וזה קשור גם לנושא של מראית עין. אז ובכן, מה הדוגמה של פסיק רשע הכי מובהקת? שאדם חותך עצים בשביל להשתמש בעצים. אתם מכירים את הגמרא במסכת שבת לגבי מי שזומר? מכירים, יש זומר וצריך לעצים. אז הוא חייב שתיים. למה? הוא חייב אחת משום זומר, אחת משום קוצר. אז אתה רואה שבזמירה של עצים, או החיתוך של עצים, שאני רוצה את העצים, אני גם עושה בהכרח פסיק רשע, שאני עושה גם הצמחה של העץ. אז בהלכות שבת זה ממש מפורש, שהזומר וצריך לעצים, חייב שתיים. האם לפי זה כל מי שחותך עצים השמיטה, אז עכשיו תגיד שהוא גם זומר, מה הדוגמה שצריך עצים? תנו דוגמה פשוטה שאדם צריך לחתוך עצים.
להסקה.
מה? להסקה. מה עוד דוגמה שגם... מה?
לבנות.
טוב, מה יותר מעשי אצלנו? כל שנה, תלוי כאלה. מה?
לסחח.
אדם צריך רוצה לסחח, הוא רוצה לחתוך עצים. יש איזה ענף שמפריע בשביל, אז הוא רוצה לחתוך אותו. אבל אתה גם זומר. זאת השאלה. אז האמת שזה כבר גמרא, אפשר להגיד גמרא מפורשת, בסנהדרין דף כ"ו. שמה היה ריש לקיש שהצטרף לרבי חייא בר זרנוקי ורבי שמעון בן יהוצדק, והם ראו שמה מישהו אחד שהיה מכסח בקרמה, היה חותך את הענפים שלה בקרן. אז אמר להם, כהן וזמר? אמרו לו, יכול לומר לעקל בית הבד אני צריך. מה זאת אומרת? אני צריך איזה ענף בשביל בית הבד. אני לא משתה, לא רוצה עכשיו בשביל לפתח את הגפן. אמר להם, הלב יודע אם לעקל, אם לעקלקלות. אני מניח שכולם מכירים את הביטוי הזה. זאת אומרת, לעקל, כלומר, האם לעקל, האם באמת הוא צריך את זה לעקל בית הבד, או שהוא משם מרמה. הוא בעצם מתכנן לחתוך את זה בשביל הגפן, בשביל הקרם, ורק הוא אומר שהוא צריך את זה לעקל בית הבד. זה היה, לעקל או לעקלקלות. צריך לדעת שקוראים את זה, לפעמים רואים את זה בלי ניקוד. אבל לפי המשורש שלו בגמרא, זה לעקל בית הבד, לא לעקל. אני בעצמי עכשיו לא אמרתי את זה נכון מהתחלה. לאקל בית הבד או לעקלקלות, זאת אומרת שהוא רוצה לרמות. עכשיו, מה יוצא מתוך הגמרא הזאת? שאם היה ברור לך שהוא רוצה את זה לאקל בית הבד ולא לעקלקלות, ולא לא רוצה לרמות, הוא לא, אין לו עניין עכשיו בגפן, היה מותר. אז הנה אתה רואה בפירוש לכאורה, שזה לא כמו שבת, שזומר וצריך לעצים. אבל התוספות על המקום בדיוק שואלים את השאלה הזאת של הזומר וצריך לעצים, והם מעמידים את זה באופן כזה שהוא זומר, שהוא חותך את הענפים בצורה שקשה לעץ. ורק באופן כזה מותר. גם זה מבוסס על גמרא בבבא בתרא, ששם הגמרא אומרת שבבתולת שקמה צריך לחתוך את זה בצורה כזאת שיהיה קשה, שיהיה בוודאי קשה לעץ. משמע שאם אפילו אתה רוצה את העצים, אתה רוצה את הענפים העבים, חייב לחתוך באופן שהוא קשה לעץ. לפי זה פשט הדברים הם, שפסיק רשע בשמיטה, אסור כמו שבת, רק שפה זה אתה עושה הוקימתה, שפה זה מציאות אחרת, זה לא אותה מציאות כמו שאדם חותך עצים ומצמיח את העץ, אלא פה אתה צריך לחתוך דווקא באופן כזה שהוא קשה לעץ. ככה יוצא מתוך דברי התוספות.
למה הלב יודע?
יפה מאוד. אז תכף אנחנו נעיר את זה לפי בית החזון איש מאיר את ההערה הזאת שלכן קשה להבין את התוספות כפשוטה, ואני כרגע מציג את התוספות כאילו כפשוטה. כן, זאת אומרת זה מקלקל את העץ. הדוגמה הכי פשוטה שאתה מקלקל את העץ, שהוא חותך וכל בצד אחד, מכסח את העץ בצד אחד, אז ברור שזה קשה לעץ, וזה לא מועיל לו. עכשיו, אנחנו נביא בהמשך הרבה מאוד מקורות שלכאורה משמע מהם להפך, אבל קודם כל אני כרגע מתמקד בנושא של הזמירה, ספציפית בעניין הזה של הזמירה, האם הזמירה מותרת במקום פסיק רשע. כנגד הנושא של הזמירה, יש לנו לכאורה, בנושא של הזמירה, יש לנו הלכה אחרת, שהיא מותרת. כתוב פירוש שהמזנב בגפנים, רבי עקיבא אומר, שאפשר לחתוך כדרכו בקרדום או במגל, וככה נפסק ברמב״ם, שמותר, נקרא את לשון הרמב״ם, המזנב בגפנים והקוצץ קנים, הרי זה קוצץ כדרכו, בקרדום, במגל, במגרה, וכל מה שירצה. זכורה, מה הולך פה? מותר אז לחתוך עצי כמו שאני רוצה או לא כמו שאני רוצה? אז באמת מי שאומר שעשו פסיק רשע בשמיטה, בכל מקרה שיש פה השבחה של העץ, אז הוא הסביר שהכוונה שהוא מזנב בגפנים, הכוונה שהוא חותך את כל הגפן, שהוא לא חותך רק ענפים מתוך הגפן, אלא הוא מכסח את הגפן לגמרי בשביל העץ. וזה מה שמותר. אבל לחתוך סתם ככה ענפים מתוך עץ באופן כזה שאני עלול לגרום להצמחה, יהיה אסור, אלא אם כן אתה עושה בצורה שהיא קשה לעץ. אבל כמו שאנחנו נביא, יש הרבה מקורות של הלכה הורים שכן פסיק רשע מותר, ותכף אנחנו נחלק חילוקים, אבל נביא שיש עוד מקור אחד שממנו החזון איש כבר הוא הולך עליו לגמרי, וזה יש מחלוקת האם מותר ללמד את הפרה לחרוש, לעשות אימונים בחרישה, בלי שאני רוצה להשתמש במה שיוצא. וזה מחלוקת תנא קמא ורבן שלמה בן גמליאל, האם מותר בשדה או רק בחול. להלכה אנחנו מחמירים, אבל החזון איש מוציא מזה עיקרון. הוא אומר, אם רבן שלמה בן גמליאל מתיר לחרוש בשדה, לאמן את הפרה בחרישה, אז מזה יוצא שפסיק רשע מותר. ומנו הוא לומד להלכה שפסיק רשע בשביעית, ומדאורייתא אין איסור פסיק רשע. אין בכלל איסור פסיק רשע בשמיטה. רק מדרבנן, אבל מהתורה אין מושג של פסיק רשע בשנת שמיטה. ככה יוצא לב, ככה הוא לומד מתוך העניין. זה באמת, זה תלוי בכוונה שלו. והוא טוען שגם התוספות בעצם חייבים להביא לסבור ככה. כי כמו שמקודם העירו פה, יש פה קושייה על התוספות. איך יכול להיות שאתה עושה דווקא בצורה שקשה לעץ? אז לפי זה, מה ריש לקיש המאמר, אם לעקל או להקלקלות? הרי לכאורה תסתכל איך שהוא עושה, אם הוא חותך הכל בצורה חמורה. אז אתה יודע שזה לא אתה יודע שהוא מתכוון לרעה. אתה יודע שהוא מתכוון לטובה. אבל אם אתה רואה שהוא עושה משהו שהוא לא ברור, אז כנראה שהוא מתכוון להשבחה, או שיש לפחות פסיק רשע של השבחה. לכן החזון איש עושה הוקימתא בתוספות, והוא רוצה להסביר שגם התוספות אסרו רק אם הוא עושה את זה בצורה האופטימלית. כלומר, גם בשלוסות אמרו שפסיק רשע אסור בשמיטה, זה רק אם אני עושה זמירה גמורה. כי בזמירה גמורה זה רק השבחה. זאת אומרת, אין בזה שום משהו אחר, וזה גם כנראה זאת אומרת שיש גם, כנראה גם כוונה, כוונה ברורה להשבחה. אבל ברגע שאני לא עושה את זה בצורה הכי אופטימלית של הזמירה, בצורה הכי מדוקדקת שנעשית זמירה, אפילו שזה קצת גם עוזר לעץ, זה בסדר. מכיוון שעיקר כוונתי היא לא בשביל העץ, אלא בשביל העצים, ולמרות שאני גם קצת מצמיח את העץ, אבל סוף סוף ניכר שכוונתי, זאת אומרת, אחרי הכל יש פה צד מסוים לומר שאני לא מתכוון לשם העץ, כי עובדה שלא זמרתי בצורה המקצועית, אלא זמרתי בצורה לא מקצועית, לכן זה מותר. אז אם נסכם את מה שראינו עד עכשיו, ראינו מחלוקת, האם לחתוך עצים בצורה שהיא לא ודאי קשה, או בצורה שהיא לא חד משמעית קשה, האם זה מותר או אסור. לפי התוספות, והבנה פשוטה בתוספות, הייתם מביא את אומר שמי שהולך עם הבנה פשוטה בתוספות, זה ספר השמיטה, כדי שנלך למחלוקות אחרונים, ספר השמיטה וגם הרדב"ז, אתם יודעים מי זה הרדב"ז? הוא כתב את הפירוש על הירושלמי הרדב"ז, הוא היה חי בארץ ישראל פה, קצת יותר מבוגר מהרב קוק, אבל הוא כבר נכנס לפירוש שלו בדפוס וילנה של, של הירושלמי, כבר הוא נכנס. ברח לי עכשיו, מה זה היהוד? זה בן זאב, זאת אומרת, הראשי תיבות, מה? כן, אבל זה לא הרדב"ז כמובן, כן? זה לא הרדב"ז, אלא הרדב"ז. ולכן זה לא בזמירה בן זאב. ושכחתי עכשיו מה זה היוד. על כל פנים, יכול להיות רבנו יוסף אולי, אני לא זוכר. על כל פנים, הוא גם היה לו המסע ומתן עם הרב קוק, מכתבים וכולי, הוא היה אחד מהמתנגדים למעשה של הרב קוק לקירוב הרחוקים, הוא פורסם בהקשר של איגרת תקנה, שנכתבה אליו. הוא גם באמת גם ישב בצפת, אבל זה לא קשור לרדב"ז שהיה כמה מאות שנים לפניו. ועל כל פנים גם הוא וגם ספר השמיטה של הרב טיקוצ'ינסקי, זה באמת נראה מהם שהם מבינים בצורה ברורה שאסור לחתוך עצים בצורה שאתה עלול להצמיח את העץ, אלא אם כן אתה עושה את זה בצורה שקשה לעץ. הם מקילים, אם אתה לא יודע אם זה קשה לעץ או לא, אז את מותר לך. מצד הספק ככה ספר השמיטה לפחות מקל. אבל אם אתה יודע שהעץ הזה גם יצמח יותר טוב כתוצאה מהעצים הללו, אפילו שזה לא זמירה מקצועית. טוב, אז זה עוד יותר טוב. אז זה עוד יותר טוב, אבל אתה לא צריך עד כדי כך להחמיר. מספיק לפי שיטתם, מספיק לפי שיטתם שאתה עושה משהו שקשה לעץ. ולעומת זאת החזוני, שמתיר בכל חיתוך שהוא לא מקצועי. ברגע שאתה מתכוון בשביל העצים. זה מה שיוצא מהמחלוקת הזאת לגבי הזמירה.
כל מקרה שאיך שזה מסתדר לבן אדם, איך שזה, איפה יש מקרה, אני אומר, שואל, שזה נראה שזה בסדר, שזה היה אמור להיות טוב, אבל
לשיטתם? לשיטת המחמירים?
לא, אני שואל עכשיו גם בכלל, זה נשמע כאילו שכל מקרה פה, אם זה מסתדר לבן אדם או שהוא...
לא, אם זה עוזר לעץ או לא עוזר לעץ. כשאתה בא לחתוך ענפים, אתה צריך לדעת שזה קשה לעץ, או לפחות יש לך ספק שאולי זה קשה לעץ. אבל אם ברור לך שזה לא קשה לעץ, ושהעץ יעשה לו טוב, אסור לך לחתוך לפי שיטתם.
אז זה על פי השיקול של הבן אדם, ההלכה המשתנה,
כן, זה המחמיר, זה בדיוק העניין. אבל פה, למה זה לא פסיק רשע? בהקשר רשע זה בגלל שזה יכול להיות שזה קשה לעץ. לכן זה לא פסיק רשע. לפי החזוני שאפילו אם זה טוב לעץ, אבל כיוון שזה לא נעשה בצורה הכי מובחרת, אז תמיד יש פה גם טוב וגם רע, וזה לא, זה, לא, לא, לא על זה, לא על זה פסיק רשע אסור. פסיק
רשע. זה לא ברור, לא?
זה תלוי באדם, אם הוא מתכוון לזה, הוא מתכוון לזה. זה בדיוק כמו שאמר, לעקל או לעקלקלות, תלוי בך, מה אתה מתכוון.
ויש מקרה שהייתי אומר שזה היה
אמור
להיות בסדר, לא,
בן אדם... מה זה בסדר? ברגע שהוא מתכוון לקחת את הענפים, זה נקרא בסדר. אבל עכשיו הזכרנו מחלוקת באיזה אופן שצריך לעשות איזשהו, להקפיד שזה יעשה באופן מסוים. יש מחמירים יותר ויש מחמירים פחות. מחמירים יותר אומרים שדווקא באופן שקשה לעץ, שאומר פחות, אומר העיקר שזה לא זמירה מקצועית. עכשיו יש לזה עוד השלכות לדיון הזה של זמירה שהיא לא לשם הצמחה. למשל, כן?
איך זה אופן שקשה לעץ?
צד אחד למשל, אתה חותך את זה מצד אחד, אתה חותך הרבה ענפים אחד ליד השני. גם אם זה לא כל הצד, ברגע שאתה חותך ברצף אחד אחרי השני, שזה עושה קרחת בתוך הצד הזה של העץ, אז זה כבר ברור שזה לא טוב לעץ. כן, אדם שרוצה לחתוך ענפים לסוכה, הוא רוצה לחתוך לפי כולי העלמה, שיחתוך בצחת אחרי השני. ואז הוא יודע בוודאות שהוא לא עושה לשם השבחה. לא, הדבר, פסיק רשע בדרך כלל זה דאורייתא, למחמירים זה דאורייתא, כמו כל מקום, וזה פשט דברי התוספות שגם פסיק רשע בשמיטה אסור, רק החזון איש יש לו את החידוש הזה על פי הפרה שחורשת, שאומר שפסיק רשע בשמיטה יהיה מותר, מדאורייתא לפחות. רבנן גם הוא מודה שאסור. עכשיו, הדוגמאות נוספות של זמירה, מה, עוד שאלה?
זה כאילו אם אדם צריך איזה ענף אחד, אסור לו לחתוך,
שאלה? זה לא יודע אם זה בטוח, לא, לפי החזון איש יהיה מותר. כיוון שענף אחד הוא לא זומר, הוא לא יודע איפה לחתוך בצורה שיהיה הכי טוב מובחר לעץ. זאת אומרת, זה דורש דקדוק. יכול להיות שזה יצמיח, אבל אתה גם עשית נזק כי חתכת חלק מהענף. זה לא בטוח שזה היה כל כך מקצועי. לפי החזון איש, סתם אדם יודע, יכול לחתוך כל הענף שהוא רוצה. רגע שהוא צריך את הענף. עוד דוגמה למשל שזמירה זה לחתוך ורדים. אדם שרוצה לקחת ורדים לשבת, אז מזהירים לא לחתוך במקום שבו זה מצמיח. אני לא יודע, לא נראה לי שפה, לא יודע, אולי אתם יודעים איפה בדיוק חותכים בשביל הצמחה. רוב בני אדם, מן הסתם, לא יודעים איפה חותכים. אז איפה שתחתוך זה טוב,
קונים פרחים.
מה?
קונים פרחים.
אתה אומר, קונים. אבל מי שיש לו ורדים בגינה, או שרוצה ללכת לחבר שיחתוך לו ורדים, אז שיחתוך בצורה שקשה לו. שקשה לעץ.
מה?
איך
נדע למעשה באמת איפה לחתוך?
אז יש בספרים, זה גובה, בדיוק לא זוכר עכשיו, איזה שליש, שיחתוך מעל או מתחת, לא באמצע, באמצע זה כנראה החיתוך הטוב, למעלה ולמטה זה בסדר.
יחד
אני שעדיף שלא נדע, לא? לא, אבל כבר כתוב בספרים את הזה.
צריך לחפש
אם נדעות לי כלום. לפי החזון איש לכאורה, אם אתה עושה זה בצורה המקצועית, שכל שנה עושים, אז זה גם אסור, גם הוא אומר שאסור. אבל אם אתה לא יודע, אז מן הסתם, כן, בסדר. אבל פה זה משהו כנראה לא כל כך מסובך מדי. זאת אומרת, זה רק לדעת, לא, לא, כנראה לא לחתוך באמצע. עוד דוגמאות שקשור עכשיו לזמירה, זה כל הנושא הזה, יש שנושא של הגינות, גדר חיה. בגדר חיה, יש לה שתי, המטרה העיקרית היא לשמור על הצורה שלה, לעצב את הצורה, אז זה כוונה מותרת. אבל הבעיה שיש גם הצמחה. אז פה, אני לא יודע, לא עד הסוף מחובר לי, אבל זה נראה שאף אחד לא מתיר גדר חיה שהיא לא מלאה. כנראה שההבנה היא שגדר חיה שהיא לא מלאה, אתה כאילו בטוח גם מתכוון לשם עצמך. לכאורה לפי החזון איש גם את זה היינו יכולים להתיר, אבל יכול להיות שגם לפי החזון איש, זה כאילו ניכר כלפי חוץ, זאת אומרת, זה כן ניכר שאתה מתכוון גם לשם לעצב את הצורה, וגם בשביל הצמחה נוספת שתמלא את החללים, את החורים. יש, אבל הוויכוח נמצא בגדר חיה מלאה. אז שמה זה גם קצת תלוי במה שדיברנו עד עכשיו. האם, עכשיו האמת היא שיש פה גם בחינת המציאות, אני מצאתי פה סתירות קצת בחינת ההצגת המציאות, האם בגדר חיה מלאה זה בכלל עושה משהו, לא עושה משהו, לפי כתיף שביט זה לא עושה כלום כשאתה עושה בגדר חיה מלאה, ולפי אחרים זה משהו שזה כן עושה הצמחה, כל פנים בגדר חיה מלאה אפשר להתיר, מכיוון שאתה רק רוצה לעצב, אתה לא מתכוון לשום הצמחה, ואפילו אם תהיה הצמחה, אז יהיה סוג של פסיק רשע, ואולי אפילו... ויכול להיות גם שזה לא כל כך, זה מועיל קצת אולי. וכנראה אבל שיש אוסרים גם בגדר, בספר משפט ארץ הם מציגים את זה שיש איזה מחלוקת גם בגדר חיה מלאה. כלומר כתיב שאתם מציגים את זה שכאילו אין מחלוקת, זה פשוט שזה מותר. ובגדר חיה חסרה, שם זה יהיה יותר מאשר פסיק רשע, זה יהיה גם סוג של מכוון. שהוא מכוון גם וגם ולכן זה יהיה אסור. עוד דוגמה, זה יותר מצויה, זה כיסוח דשא. כיסוח דשא יש לו שתי מטרות. יש מטרה אחת שהיא כשהדשא צעיר, שאתה רוצה שהדשא יתפשט. ויש מטרה שאתה רוצה, מטרה יותר מצויה, שאתה רוצה שהדשא ייראה יפה, שלא ייראה כמו ג'ונגל, מה שנקרא, כמו שכן. אז השאלה מתי מותר, שוב, אם הדשא מלא, ואתה לא מתכוון לשם עצמך, וזה יותר ברור, אז שם זה מותר. כמה שזה ניכר שאתה רוצה, שאתה לא רוצה להצמיח. אבל אם הדשא הוא לא מלא, אז עד הבא, יכול שמה, זה לא ברור מה אתה מתכוון, ותכף תכף כשנזכיר את כל הסברות של מרית העין, אז אנחנו נראה שברגע שיש גם חשש מרית העין, זה החשש, זאת אומרת, זה אפילו הדבר היותר עיקרי מאשר, זה דבר שהוא אפילו יותר עיקרי מאשר האיסור עצמו. מרית, חכמים החמירו מאוד במרית העין. אז גם אם תגיד שיש פה צד מסוים של פסיק שאני לא מתכוון, הכל פנים, אנשים חושבים שאתה כן מתכוון בשביל הדבר הזה, ולכן, בכל מקרה אנחנו נצטרך לאסור את זה גם מצד מרית העין. בספר כתיב שביעית הם מחלקים לגבי כיסוח דשא בין כיסוח מוקדם לכיסוח מאוחר. מה זאת אומרת? כיסוח מוקדם הוא זה שמותר, כי כיסוח מוקדם גם מבחינה טכנית הוא לא מצמיח כל כך את הדשא. מה זה כיסוח מוקדם? הכוונה שאתה חותך עוד לפני שזה מצהיב, בשלב מוקדם, ואז בפועל מה שזה קורה שהכיסוח לא גורם להצמחה. למה? כי יש שני חלקים בדשא, יש גבעול ויש עלה. אם אתה חותך את העלה זה לא מצמיח, אם אתה חותך את הגבעול זה מצמיח. אם אתה מקסח מספיק בזמן, אז אתה חותך רק עלים ולא גבעולים, ואז זה לא מצמיח, ואז זה בסדר. אבל אם אתה חותך מקסח מאוחר, זה כבר כנראה העלים מתחילים להציב, אתה עד הבא שיש גבעולים, ואז הכיסוח דווקא גורם לעצמך. אז לכן, ככל שאתה תקדים את הכיסוח, זה יותר חד משמעי שזה בשביל היופי, ולא בשביל עצמך, ואז זה צריך להיות מותר. אני אומר, בכתיב שביעית הם מחלקים. הם טוענים שגם הספר השמיטה שאסר כיסוח דשא, הוא דיבר על כיסוח מאוחר, שהוא גורם לעצמך בפסיק רשע, שאותו אנחנו אוסרים. אבל כיסוח מוקדם, שהוא לא גורם לעצמך, זה יהיה מותר.
אז אם פספסים, אז זהו?
לפי זה, יכול להיות שפה גם החזון איש יודע, כיוון שזה ככה גם רגילים לעשות, בדשא שכבר קיבל הצבא, אז מסירים גם כדי שעכשיו תהיה צמיחה מחודשת. אז לא בטוח שיש כל כך מחלוקת, מתחוץ מהמחלוקת שראינו עכשיו לגבי העניין של איך אני צריך לקצוץ את הענפים, כמה אני צריך להקפיד, שזה גם לא בטוח שזה מעסיק, יכול להיות שהאדם בכלל לא יודע מה קשה ומה לא קשה, יכול להיות שהמחלוקת לא כל כך באה, לא כל כך תבוא לידי ביטוי, לפי המציאות שהם מתארים, שיש פה עניין של כיסוח מוקדם וכיסוח מאוחר. בזה אני מוצא קצת הבדלים בין הספרים, וזה קצת יכול לבלבל. אני לא יודע אם זה ויכוח במציאות, או שאחד מדגיש את הנקודה, אחד לא מדגיש את הנקודה הזאת. לכאורה, אני לא מאמין שיש ויכוח במציאות מבחינת הכיסוח דשא, ההשפעה של כיסוח דשא, אבל יותר הדקדוק בדברים. לפי איך שהכתיב שבית מציגים את זה, אז יוצא שבאמת כיסוח מוקדם כולם צריכים להתיר את זה, כיוון ששם בכלל אין עצמחה, אז לפי זה אין סיבה לאסור את זה.
זה שאפשר להשאיר, אבל נראה לי גדל חיה, הם לא יטפלו בזה.
נכון, זה גם עושה נזק.
אז מה, אז הוא יכול אולי אפילו...
לא, אז לכן אמרנו, גדר מלאה, אמרנו שמותר. אמרנו שיש משהו שלפי זה בגדר מלאה, אפילו שאתה תגרום לעצמך, כיוון שאתה מתכוון לא לשם עצמך, וגם ניכר כלפי חוץ שאתה לא רוצה לשם עצמך, וגם לא בטוח שזה מועיל לעצמך, כי זה מועיל במידה מסוימת, אבל פוגע בצורה אחרת, דבר כזה יהיה מותר.
אבל יש איזה משקל בפני עצמו?
למה?
עם הגדר ממש, לא יכול
להשאיר
אותה ככה עכשיו שנה. יש
איזה
משקל?
יש לזה משקל מבחינת שיכול להיות שגם נזק כזה זה יהיה אוקמי. ואז שוב תלוי בשאלה האם זה דרבנן או דאורייתא החיתוך של הענפים הללו. ומה שאתה עכשיו מביא זה שיקול אחר, שיקול שאני לא רוצה שיתקלקל. עיקרון, כן, והסברנו שיש אמנם מחלוקת בין רשי לרמב״ם, האם זמירה ושאר אילנות היא דאורייתא או דרבנן, ובין מחלוקת אחרונים גם איך לפסוק. אבל למעשה בענפים כאלה כמו שיחים זה נראה שזה יהיה יותר קל, שבזה... גם הרמב״ם יודע שזה לא יהיה דאורייתא. אמנם יש כאלה שאומרים שאפילו בירקות יש זימור דאורייתא לפי הרמב״ם, וככה ממש בספר השמיטה, והוא שמח, אבל אחרים כנראה מחלקים לפחות לגבי ירקות. לגבי שיחים, מסברה נראה לי שזה לא יהיה אותו דבר. זאת אומרת שזה יותר דומה לירקות, אבל עכשיו אני לא... זאת אומרת, לא ברור אם זה יהיה דאורייתא או דרבנן, אז אפשר פה לצרף את זה. שאולי זה רק דרבן, יש פה דרבן אוקמי, אפשר לצרף את זה שגם אני רק רוצה לתת את זה לשם נוי ולא לשם בכלל אני לא רוצה עצמך. אז לכן כל הדברים האלה הם מותר. אתה רק הוספת עוד שיקול להקל. עכשיו, כנגד כל הדיון שעכשיו עשינו לגבי זמירה, יש דברים אחרים, פעולות אחרות שבהם זה נראה מוסכם שהנושא של פסיק רשע לא קיים. אבל כל הפעולות האלה יותר קשורות לנושא של דרבנן. ומה שאני מתכוון זה כל מה שקשור בסיכול וניקוי של שטח. אנחנו מוצאים בפירוש במשניות שמותר ללקט עצים ואבנים מתוך שדהו, רק שצריך לעשות איזושהי הגבלה שזה יהיה ניכר חיצונית שאתה לא מתכוון לנקות את השטח. למשל שאתה איתו רק הגס הגס. ואם זה משדה חברו מותר בין גס ובין דק. ככה היה מעיקר הדין. אם בהמתו נמצאת בתוך שדהו, אני קורא רמב״ם, מלקט ומביא לפניה שבהמתו מוכחת עליו. כלומר, ברגע שזו הוכחה חיצונית שאתה עושה את זה בשביל לא בשביל הניקוי של השטח, אלא בשביל הבהמה או בשביל דברים אחרים, זה מותר. אבל לא יכול, יש פה פסיק רשע של ניקוי השטח, וניקוי השטח זה מלאכת חורש, אם אתה לא יודע. זה עשו רק מדרבנן אמנם, אבל לכאורה זה פסיק רשע, ולכאורה פסיק רשע, לכאורה בשבת הוא אסור גם מדרבנן. זאת אומרת, גם אם אני עושה עכשיו פעולה שהיא אסורה רק מדרבנן, ולמשל, בוא ניתן דוגמה, לצוד זבוב בשבת זה דרבנן, זה דבר שאין מינו ניצוד. עכשיו אני רוצה לסגור את החלון באופן שהזבוב יילחד בפנים, או ציפור, או ציפור כזו שאין מינו ניצוד. כל מיני פעולות כאלה שהן פסיק רשע, גם כן זה אסור, אלא אם כן יש סברה שם להקל, מפני הקור, מפני דברים אחרים, אבל סתם ככה, אסור זו פסיק רשע, גם מדרבנן, אז למה פה מותר? אז פה כבר זה מוסכם שחכמים לא אסרו בשמיטה את הפעולות האלה של דרבנן באופן שזה פסיק רשע, רק שהוא מכוון, רק אז חכמים אסרו. מתי שכל ניקוי שטח הוא מותר. עוד דוגמאות שיש במשניות ובהלכה, זה למשל לקצוץ עצים, כדי לדלל את השטח, שיהיה שטח יותר מרווח. גם זה, בגדר ניקוי, זה גם כן, אם הוא מכוון לשם העצים, מותר. לסכל אבנים, הזכרנו את זה, מה?
בשביל לגדל את העצים, זה
יהיה
מותר
לו? לא, לא בשביל לגדל עצים, בשביל לקחת את העצים. זאת אומרת, למרות שזה פסיק רשע של ניקוי השטח, זה מותר, כמה שעיקר כוונתו בשביל העצים.
אז אם בזמירה זה יהיה דרבנן, גם לא פסיק רשע. בכל דרבנן אנחנו אומרים שהם פסיק רשע.
בזמירה ראינו עכשיו את המחלוקת, אז זה תלוי בשמה, מה שדיברנו עכשיו, קשה או לא קשה. זמירה בשינוי, לא ראיתי שהתייחסו לזה, האם מי שמחמיר בזמירה... נו, אבל לא, שם לכאורה מי שמחמיר, מחמיר בכל מקרה, זאת אומרת, מי שחושש לפסיק רשע, אז מי שחושש לפסיק רשע בגדר חיה מלאה, אני אומר, שהם מבינים שגם בגדר חיה מלאה יש הצמחה, אז הם לא מתירים את זה, למרות שזה, לא מכניס לי פה את השיקול אם זה בשינוי או לא בשינוי, אלא עצם זה שזמירה אסורה, משמע שהם אוסרים. לא, יכול להיות שפה לא התירו בכל מקרה, זאת אומרת, לא בטוח שהתירו את כל המצבים של דרבנן, או מלאכות שממובהקות הן שהן דרבנן. אני אומר, הכל לפי המחמירים, לפי החזוני שהזכרנו מקודם, שהוא סובר. שפסיק רשע בעיקרון מותר, אז באמת אצלו אין הבדל בין זמירה לבין דברים אחרים. יכול להיות שהם מבינים שבזמירה לא עשו את החילוק הזה. הם לא התייחסו לזה בפירוש, זה לא חד משמעי. יכול להיות שאם הוא יחתוך בשינוי גם הספר השמיטה יקל. יכול להיות. יכול להיות שגם הוא יודע שאם הוא חותך בשינוי, אבל שינוי הכוונה בצורה של החיתוך. אולי עם הידיים, אז אולי באמת יהיה קצת הבדל אם זה פסיק רשע או לא.
אם הוא לא צריך את העצים עצמם, אבל נגיד הוא צריך את המעבר שם.
אותו דבר, זה מה שהזכרנו מקודם. הזכרנו מקודם שבין זה, בין זה, זה הכל נקרא, שצריך להתחיל לעשות באופן שקשה, או שספק אם קשה לו. אבל אם הוא יודע בוודאות שזה לא קשה לו, אז לפי המחמירים זה יעשו. אז עכשיו אני חוזר על כל הדוגמאות האלה של הדרבנן, של הסיכול. כמו שאמרנו, בזה כולם מסכימים שזה מותר, ואף אחד לא מתווכח על זה. המשמעות של כל הדוגמאות הללו, היא למשל ניקוי של שטחים בשביל, עכשיו יש בזה הרבה פרטים מבחינת בסוף זה קשוט מרית עין, אבל אני עכשיו נכנס לדוגמאות רק המעשיות שיש לנו מכל הדיון הזה. אדם רוצה לנקות קוצים, רוצה לנקות קוצים בשביל המראה, בשביל נחשים, לא בשביל להכשיר לזריעה. אז זה תלוי באמת איפה זה נמצא. אם באמת זה נמצא במקום שאין לא שייך שם מראית עין, כמו שתכף נזכיר את הניסור של מראית עין, אז הנה חינמי, כמו שאמרנו, אפילו זה פסיק רשע שאתה מכשיר את השטח, אין לי בעיה. אבל אם אתה עושה את זה במקום שיש בו, אתה רואה שיש מקום שמיועד לצמחים, אז שם זה כבר בעיה, זה משם בעיה של מראית עין, לא מצד פסיק רשע זה אסור, אלא מצד מראית עין. אותו דבר, יש שאלה, אם אני רוצה להוציא עשבים רק בשביל היופי, יש לי גינה יפה, הם לא מפריעים לגידול של הפרחים, אבל זה לא יפה שיש שם כל מיני דברים. אז תלוי איך זה נראה. אם זה יהיה ניכר שאתה לא מתכוון בשביל ליפוי הקרקע, אלא בשביל שזה לא יפריע במראה בנוי, אז זה יהיה מותר. אבל אם זה נראה שאתה הולך לזרוע שם, אז זה יהיה אסור. אבל מצד פסיק רשע יהיה מותר.
כל החצרות
מה? אז זה תלוי במיקום של החצר.
יש בניין ויש שטח של כל הדיירים.
עכשיו, אז יש מקומות שהוא מיועד לזריעה, יש מקומות שהוא לא מיועד לזריעה. אז בזה זה תלוי. עכשיו, גם, לכן אני אומר, גם בין, נגיד, אם יש לך ארוגות או דברים כאלה, אם הקוצים נמצאים במקום שכולם רואים ששם לא זורים, נגיד זה נמצא צמוד לשביל, או מקומות כאלה שזה אפשר להגיד שזה חד משמעי, שאנשים לא יחשדו בך שאתה רוצה לשתול שם, אז יהיה מותר. אבל אם זה נראה שאתה כן או מכשיר את השטח לזריעה, אפילו שאתה מכוון רק לשם ניקוי, זה יהיה אסור. אז למעשה מה שאנחנו רואים פה, שהשיקול של פסיק רשע הוא לא קיים, וקיים רק שיקול אחר שעוד לא הסברנו אותו, כל הנושא הזה של השיקול שקשור לדין מראית העין. אז עכשיו נתחיל את נעשה את זה רק נתחיל את כל הנושא של מראית העין, שהוא בעצם, הייתי אומר, גזרה מאוד רצינית שחכמים עשו בשמיטה. ויש לנו יש לנו בזה כל פרק ג' עוסק בזה, בנושא של מי שמוציא זבל לשדהו. שהוא צריך לעשות את זה בצורה של משפלות, כלומר הוא צריך לעשות את זה בצורה של ערמות. אסור סתם ככה להוציא זבל לשדה שלך. כיוון שאנשים יחשדו בך שאתה הולך עכשיו לעשות את זה, כי אתה עכשיו תכף רוצה לזרוע. הדוגמה גם המעשית זה להביא אדמה. אדם רוצה להביא אדמה, יש לו קנה בית חדש, יש לו שטח, הוא עוד לא רוצה לשתול שום דבר, אבל הוא רוצה להכשיר את הגינה שלו לשנה הבאה. החכמים אומרים, אסור לך לעשות דבר כזה. אסור לך להביא אדמה ולשים, לפזר בשטח של הגינה שלך. אבל אני עכשיו לא שתלתי ולא עשיתי כלום, מה אתה רוצה ממני? כן, אבל אנשים יחשדו בך שאתה רוצה ללכת לשתול עכשיו. ושמעת פורס את האדמה, זה נראה שצריך אין שנת שמיטה. לכן חכמים אמרו, אתה חייב לעשות את זה בצורה של ערמות. גם מי שמוציא אבנים, יש לו מחצב של אבנים, והוא רוצה להוציא משם האבנים, אז חכמים אמרו, יש בזה פרטים, יש הרבה פרטים במשנה. בכל העניין הזה, של כמה מותר, כמה אסור, ושזה פרטים לא כל כך מעשיים מבחינתנו, אבל אנחנו רואים בפירוש שיש בזה, שיש בזה את החשש של מראית העין. אז לכן בכל דבר שיש בו צד של מראית העין, צריך לבדוק את המציאות. יכול להיות שיש דברים שהם גם יכולים אולי להשתנות, אבל זה תלוי, למשל, גם לחפור בור יכול להיות בעיה של מראית עין, גם אם אתה עכשיו רוצה בשביל האדמה. אבל למשל, אם כולם רואים שזה קשור לבניין, רואים שאתה עכשיו בונה יסודות לבניין, וזה מקום שלא אמור לזריעה, והיום במיוחד שיש כלים גדולים, כלים כבדים שחופרים לך את הבורות האלה, אף אחד לא חושב שאדם מביא כלי כבד בשביל לעשות בור לעץ. אז כולם רואים מתוך ההקשר של המציאות שזה לא בורות לזריעה, אלא בורות לבניין. אז זה, שוב, תלוי במציאות. כיוון שלמשל, אסור לבנות גדר בינך לבין חברך. ככה זה אחת הדוגמאות של מראית העין. אבל שוב, זה יכול להיות תלוי במציאות, תלוי אם זה מקום של זריעה, תלוי גם כמובן, כמובן שגדר מתכת, בכלל זה לא רלוונטי לכל הדיון, כמובן גדר מאפר. אז שוב, הנושא של מראית עין היום למעשה הייתי אומר הוא רלוונטי רק בהקשר של אדמה. זה אני חושב הדוגמה הכי מעשית, זה אדם שרוצה להביא אדמה, הוא צריך לעשות את זה בעזרת ערימות גדולות של 2 ומשהו קוב, ויש בזה הגבלה של כמות על כמה שטח, ולפי זה רק אז יהיה מותר, יהיה מותר להזמין מסעית שתשפוך לך ערימה, אבל לא להתחיל עכשיו לפזר אותה. זה לכאורה כבר תהיה בעיה של מראית העין.
מה ההבדל בין גזרה למראית העין? מראית העין זה גם גזרה.
נכון. כן, לא אמרתי שיש הבדל. לא הזכרתי פה.
גזרה או
מראית העין? זה גזרה... עכשיו אני לא יודע למה התכוונתי. טוב, אני צריך לסדר את זה, לבדוק עוד פעם. בסדר, טוב שאתה מהיר ומעורר אותי. אוקיי.
הרב, לעשות אבנים, נגיד, מהחת מהגינה, יש לזה דם, תגדרים של המשנה, צריך אבן גדולה דווקא, וזה...
כל עוד, זאת אומרת, כל עוד שזה נראה שאתה, שהאדם חושב שאתה מסכל וזה שטח שאמור לזריעה, זה בעייתי. אז אחד הדוגמאות שלא לעשות מראית עין, זה למשל להשאיר חלקים. יכול להיות שנזכיר עוד כמה פרטים בפעם הבאה, בתחילת הפעם הבאה, לגבי רק לסגור את הפרטים המעשיים של העניין הזה. ואז נמשיך נמשיך בעצם לנושא הבא, שזה הפירות, נכון? מה הנושא הבא? לא, סליחה, של תוספת שביעית, של ערב שביעית. כן, אוקיי, עד כאן.
יש גבול הרב למראית עין? כמה אנשים רואים?